שאדם היא אחת, נכון? כן. והגענו לחלקים עצמם. טוב, אז אני רק טיפה נחזיר אותנו לעניינים כדי שנזכור איפה היינו. אמרנו באופן כללי, שמונה פרקים זה הקדמה למסכת אבות, שזה חלק מהפירוש של הרמב״ם למשנה. כמה שמסכת אבות עוסקת בהרבה עבודת המידות, אז הרמב״ם עשה איזה חיבור בפני עצמו שעוסק בעבודת המידות והנפש. למה זה נקרא שמונה פרקים? יפה מאוד. אוקיי, בפרק הראשון דיברנו, הרמב״ם התחיל עם נפש האדם היא אחת. זוכרים, תנו לי מילה נרדפת לנפש האדם אחת. לא, למילה אחת כאילו. מילה נרדפת שמתאימה למה שרצינו להגיד. איך? אחידה זה נכון. מילה יותר ככה, אחדותי זה נכון. מילה כאילו פשוט, לא, זה נכון, אחדותית, אפשר להגיד הרמונית, שזה בעצם אחדותית, כן? פשוט המילה אחדותית לא תמיד ברורה לנו מה זה אומר. אחדותית, הכוונה אחת ולא שניים, כאילו. זוכרים, דיברנו על כך שזה יסוד מוסרי מאוד מאוד בסיסי. זה לא עניין איזה סתם נפש אדם מאחד שתיים, זה משהו מאוד עקרוני, בגלל שאנחנו מוצאים בתוכנו פנימה כוחות, הרבה כוחות, יש בנפש הרבה חלקים, הרבה כוחות, ולפעמים נדמה שהכוחות האלה הם סותרים אחד את השני. מפה מתחילה השאלה הקיומית, מה עושים עם זה, או איך אפשר להבין את זה. כל העבודה המוסרית של בני אדם מתחילה רק בגלל שנפש אדם היא אחת. אז אתה אומר, רגע, אני צריך לחבר בין השכל לבין הרגש. לא יכול להיות שאדם יחיה בין כל מיני נטיות נפש כאלה ואחרות. כי אחרת, אמרנו, מה ההפך מנפש אדם היא אחת? אמרנו, זו אותה תפיסה של עבודה זרה, של כל כוח קיים במציאות בפני עצמו, אין שום התאמה וקורולציה בין הכוחות, ולכן בכל רגע נתון אדם מרגיש איזה דחף מסוים, איזה נטייה מסוימת, הוא הולך איתה. ולמרות שהחיים מלאים סתירות וקונפליקטים, אין עם זה בעיה לדעת עובדי עבודה זרה, כי הם רואים את העולם כולו כמלא סתירות וקונפליקטים. אני בא לומר שהצורה שבה תופסים את השמיים משליחה על איך תופסים את הארץ. אם השם אלוקנו אחד, כן? הרי גם בהנהגת השם יש הרבה מידות, יש הרבה מגמות, יש הרבה אידיאלים אלוקיים, יש הרבה בחינות שונות. אבל אם בסוף בסוף השם אלוקנו השם אחד, זה אומר שהכל בסוף צריך להתאים זה לזה. אנחנו רואים בעולם אור וחושך. אור וחושך לכאורה סותרים אחד את השני. יש חיים ומוות, יש ברכה וקללה. אז אולי, נכון? אבל כשאנחנו אומרים השם אחד, המשמעות היא שהאור והחושך ביחד משרתים מגמה אחת. הברכה והכללה משרתות מגמה אחת. צריכים להסתדר אחד עם השני באיזשהו אופן. וממילא, כמו שזה בשמיים, ככה זה גם בנפש של האדם. אם השם אלוקנו השם אחד בשמיים, אז גם השם אלוקנו השם אחד בנפש שלנו. זה נקודה. אכן הרמב״ם, עם זה הוא פותח, כי בלי זה אין מה לדבר על עבודה מוסרית, כי היא בכלל לא רלוונטית, היא לא קיימת. כן. בגלל שהקדוש ברוך הוא שאלה מצוינת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם שלנו הוא לבוש והשתקפות של עולמות יותר פנימיים. זה כמו המילה לבוש, זה בעצם המילה הכי מתאימה. כלומר, הלבוש הוא על משהו, זה כמו עוד מעטפת ועוד מעטפת ועוד מעטפת לאותו עניין. הייתי פעם משל באיזה ספר שזה כמו, טוב, נעזוב את המשנים רגע. זה באופן כללי יסוד שאומנם הוא מופיע בקבלה, לא של הקבלה, פשוט ספרי אמונה מביאים אותו, כן? שיש התאמה, נפש החיים למשל. רבי חיים וולוז'ין היה תלמידו של הגר"א, חי לפני בערך 300 שנה, הקים את ישיבת וולוז'ין הידועה, והוא גם כתב ספר שנקרא נפש החיים. ובספר נפש החיים פרק א' דן בשאלה מה זה האדם נברא בצלם אלוקים. אלוקים הוא, נכון? אז הוא מסביר שם שבצלם אלוקים הכוונה, צלם זה כמו דמות, דמיון. יש איזה דמיון מסוים, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לבין נפש האדם. יש התאמה. למה באמת זה ככה? כי זה הדרך שלנו להידבק בקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, איך אדם ידבק בקדוש ברוך הוא? וכי לכתוב לדבקה בו, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אלא להידבק במידותיו. מה זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? חשוב קצת לפרשות שבוע שיש לנו. איך? יפה מאוד. אז מה הכוונה, מאוחן, נגיד, מאור החום, הפתר החום, אז מה הכוונה? בפשט זה כמו דוגמה אישית, נכון? נגיד, השם גומל חסדים, אז תגמול גם אתה חסדים. אבל יש פה משהו יותר עמוק. אם אדם גומל חסדים, אז מידת החסד האלוקית מתלבשת בו, באותו רגע. אם אדם עומד באמצע הלילה ומרים, יש לו פנצ'ר, באיזה חור, לא יודע מה, מרים את האצבע, אין לו איך לתקן את הרכב עכשיו. עוברים מכוניות, ועכשיו מכונית אחת עוצרת, יורד יהודי, עוזר לו. מי עזר לו? הקדוש ברוך הוא? או הבן אדם הזה? הבן אדם. אז השם לא עזר לו? נגיד אחרת, הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. בסדר? נכון? אדם נמצא במצוקה. מתפעל השם שיעזור לו. איך בדיוק השם הולך לעזור לו? להוריד לו גלגלים מהשמיים? איך זה יקרה העזרה הזאת? שליח. במילים אחרות, מידת החסד האלוקית תתלבש בנטיית החסד האנושית, היא תהיה צינור לה, וכך היא תופיע בעולם. חז"ל אומרים על האבות היו מרכבה והשכינה. שמעתם את הביטוי הזה? רש"י אומר אותו, אומר את זה שם, ויהיה לה' על אברהם, ויש כמה פסוקים. מה הכוונה מרכבה לשכינה? אנחנו יודעים להגיד, אברהם אבינו, הוא כנגד מידת החסד. עכשיו יצאנו בסוכות, הוא שפיזין, נכון? מה הכוונה כנגד מידת החסד? הכוונה שאברהם אבינו היה לבוש מקסימלי, כמה שאדם יכול להיות, למידת החסד האלוהית. למה זה ככה? איך זה בכלל מתאפשר? בגלל ההתאמה הזאת. כי מלכתחילה נברנו כבעלי נפש ונשמה, שיש דמיון מה בינינו לבין מה שקורה בהנהגת השם את העולם, וזה הופך אותנו לכלים וצינורות בעצם למידות האלוהיות. שפה כבר על הדרך נכנסנו למשהו שאני בדרך כלל נוגע בו בסוף, מה זה עבודת המידות. האם עבודת המידות זה בעצם רק כאילו מה באמת הופך את המידה למדינה מתוקנת? למה דווקא בצורה הזאת המידה כלשהי נבוא ונגיד היא המידה המתוקנת? כי בעצם מידה מתוקנת זה ברגע שהמידה שלי מתאימה למידה האלוקית, ועכשיו היא יכולה להופיע דרכה. זה נקרא מידה מתוקנת. מה זה מידה לא מתוקנת? שאין התאמה. אם אין התאמה, אז מידת המידה האלוקית לא יכולה להתגלות באדם. כי הוא סתום, הוא אותם אותה, מה שנקרא, הוא לא הולך עם זה, הוא לא הופך את עצמו לצינור לרצון האלוקי. בין המידות האלוקיות למידות של האדם. זה נקרא, כשנגיע שהרמב"ם מדבר על דרך האמצע, בדרך כלל שם אני טיפה מרחיב על זה. לנקודה הזאת. אז אוקיי, אז לכן אמרנו, הדבר המאוד מאוד בסיסי להבין זה שנפש האדם היא אחת, יש בה אחדות, כיוון שאנחנו הרי מוצאים את עצמנו לא בהכרח בעלי אחדות מקסימלית. הרי אני כן מוצא את עצמי, לא יודע מה, פעם מרחם, פעם מתאכזר, פעם שלם, פעם כועס, פעם פה, פעם שם. אני לא מרגיש שהמידות שלי נמצאות בהרמוניה מלאה. מצוין, זה נקרא עבודת המידות. עבודת המידות היא להביא את הנפש שלנו להרמוניה, שבה כל כוח פועל בדיוק בצורה שבה הוא צריך לפעול ובטיימינג שהוא צריך לפעול. כן. נפש אלוקית בנפש בהמית. רגע, שנייה, לפני שאני עונה, מה בדיוק השאלה? איך אמר, למה השאלה הזאת קשורה למה שאמרתי? נכון. לא, אז חס וחלילה, גם מה שכתוב נפש אלוקית בנפש בהמית, זה הכוונה שתי בחינות בנפש האדם האחת. זה כמו להגיד, יש באדם יצרה, יצר טוב. אז זה לא באמת שיש בנו, מה זה יצרה, יצר טוב? זה נטיות בנפש, נכון? אז עדיין נפש אחת. רק יצר טוב שהמידה היא מתוקנת. ויצר זה בעצם מידה לא מתוקנת. והאמת היא שאם כבר פתחתם את זה, אז אני אלך אתכם עוד צעד אחד רגע. וזה קשור לשאלה, האם יש מידות טובות ורעות? בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב, יש מידות טובות ויש מידות רעות, נכון? אבל האמת היא שאין דבר כזה. כל המידות הן טובות, כל המידות הן רעות. איך יכול להיות? נכון? כל דבר במידה. כל מידה שהיא במידה, אז היא מידה טובה. ומידה שהיא לא במידה, אז היא מידה לא טובה. אבל זה ככה. לכן הרב כותב באורות הקודש. אין לך מידה שאין לה שורש בקדושה. כלומר, לכל מידה שקיימת בנפש שלנו, היא קיימת כי יש לה תפקיד. כי כדי להיות צדיק, אנחנו צריכים גם את המידה הזאת. אז למה בכל זאת אנחנו אומרים הרבה פעמים יש מידות טובות ויש מידות רעות? כי יש מידות שבדרך כלל הם יופיעו אצלנו בצורה מתוקנת, ולכן הם מידות טובות, למרות שגם הם יכולות לקלקל. נגיד מידת החסד ומידת הרחמים ואהבה ולא יודע מה, ויראה, יש מידות כאלה שבדרך כלל כשנרגיש אותם, או שהם כרגע יהיו שהם אלו שעכשיו ינהיגו אותנו, בדרך כלל הם ינהיגו אותנו לטובה. רוב האנשים כשמידת החסד היא עכשיו זאת שמתעוררת בהם, ברוב המוחלט של הפעמים יצא מזה דברים טובים. אבל האם מידת החסד יכולה להיות מידה רעה? בהחלט, חסד לאומים חטאת. אם אדם עושה חסד עם רשעים, זה לא טוב. אם אדם יעשה, אם יהיה לו מידת הרחמים על מחבלים, זה לא מידה טובה, זה מידה נוראית, קטסטרופה. כל המערכים על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים, נכון? מה חז"ל אמרו לנו פה? אין דבר כזה מידה שאתה אומר איתה, יאללה, אני איתה עד הסוף. אני, זה העניין שלי בחיים, חסד, בלי גבול, בלי גבול, מה פתאום? חסד בלי גבול זה קטסטרופה. חסד בלי גבולות, בלי, מה זה, אתה יכול לחזק את הרשעה. אדם יכול לעשות מעשים נוראים בשם מידת החסד. יכול להיות פזרן בכספים, יכול אלף ואחד דברים. לכן מידת החסד יכול להיות רע מאוד, גם מידת הרחמים יכול להיות, כל המידות הזה. מידת האהבה, נכון? אהבה יכולה לקלקל את השורה. אם אדם לא יודע להגביל את מידת האהבה, אז שוב, יכול לאהוב דברים רעים, יכול לאהוב רשעים, יכול לאהוב אנשים שהוא לא אמור לאהוב אותם, זה לא טוב. וכן על המידות הרעות, הן לא באמת רעות, הכוונות בדרך כלל שאנחנו פוגשים אותן, אנחנו לרוב פוגשים אותן בלבוש לא טוב כל כך, אבל ודאי שיש להן תפקיד חשוב. למשל, גאווה. גאווה זה מידה לכאורה שלילית, מה פתאום? איך קוראים לגאווה בצורה חיובית שלה? אז זה קינה, זה לא גיבה גאווה, זה מידה אחרת, קינה. אבל לגאווה, איך, מגאווה חיובית, איך נקרא לה? ביטחון עצמי למשל. ביטחון עצמי זה גאווה. ביטחון עצמי זה דבר קריטי. מי שאין לו ביטחון עצמי זה בעיה חמורה. הוא לא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי. הוא לא יכול לממש את התפקיד שלו בעולם. זה גם תפיסה שכלית מעוותת. כי, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא אותך, מה זה אין לך ביטחון עצמי? מה, אתה מיותר פה? אתה סתם? טעות, סתם הגעת לפה. אם אתה נמצא פה ועוד יש לך נשמה של יהודי, בכלל יהודי בכלל אסור שלו בעד בביטחון עצמי. אז ברור שחייבים את הגאווה. נכון? איך הגמרא אומרת? שמינית שבשמינית. נכון? צריך שיהיה גאווה. וגאווה למשל זה צדקת הדרך. אם אדם לא יהיה לו גאווה בדברים הטובים שלו, איך יעמוד אם יפעל עליו לחץ חברתי? מה ייתן לו את הכוח לא להיסחף אחרי תרבות זרה וחברה רעה וכדומה? הוא צריך, נכון, כי הוא יודע להגיד לעצמו, אני צודק, אני חי בצורת חיים נכונה. אדם שאין לו בכלל גאווה בכלל, מה זה יהיה? הוא נסחף בזרם, ימינה ושמאלה חופשי. אין לו שום יכולת עמידה עצמית, מה שנקרא גאוות יחידה. נכון? אנחנו נשמח בתור אנשים דתיים שאין לנו הרבה גאוות יחידה. כי זה אחד המקומות הכי חלשים אצלנו. אחת הסיבות, אם לא שהתרבות החילונית עושה בנו שמות, התרבות, לא החילונית, התרבות החילונית עושה בנו שמות, יהיה לנו מספיק ביטחון עצמי וגאוות יחידה. רק נפגשים התרבות החילונית, כן, כן. עסוקים לרצות אותם, כובע עסוקים, מה אומרים עליהם, מה חושבים עליהם, אנחנו נרצה אותם, הם מחשבו עליהם דברים טובים, לא, קיצור. כדאי שיהיה לנו קצת יותר גאוות יחידה וביטחון עצמי. אז אם כן, נוצא שבלי גאווה זה אי אפשר. איך נצא למלחמות אם לא יהיה לנו גאוות יחידה? אם אין לנו ביטחון בצדקת הדרך שלנו, צריך גאווה בשביל זה. מה זה כעס מעולה? מה זה כעס בעצם? בוא נתרגם רגע. מה הסיטואציה שבה אדם פתאום מידת הכעס תקפוץ לו? כעס זה בעצם מחאה. כעס זה אומר שאני עומד מול מציאות ואני לא מקבל אותה. אז למה בדרך כלל זה רע? כי רוב הפעמים שאנחנו נכעס זה פעמים ש... למה שלא תקבל אותה? מה העולם עובד אצלך? כן? כאילו, אכן הרבה ספרים קושרים את הכעס והגאווה. כי אם אדם חושב שכל העולם ואשתו עובדים אצלו, אז כל פעם הוא מתעצבן שלא עושים את מה שהוא רוצה. לכן כעס זה מידה מאוד שלילית, כי יושבת על איזושהי תפיסת יסוד שהעולם עובד אצלך וכולם, כולל הקדוש ברוך הוא, כולם צריכים לעשות את מה שאתה רוצה. טוב, זה דבר ודאי נורא. רגע, לפני כן, אוקיי? כי פה אני מתכנס לאיזשהו דיון מעניין, אז לפני שאתה אומרת לי זה, טוב, אבל מצד שני, יש דברים שבטח שאנחנו צריכים למחות כלפיהם. כשאני אומר למחות, לא הכוונה אני עושה עם זה משהו. קודם כל, בלב פנימה. אדם רואה עוול, אדם רואה איזה משהו שלא טוב, אדם רואה מישהו שפוגע במישהו. מה, זה לא מקפיץ אותך? מה, אתה תישאר שלב? אדם שלא יודע לחוס אף פעם, זה אדם אדיש. אדישות זה מידה רעה מאוד. תלוי מתי, כן? ודאי שאלה מה, רוב הפעמים שאנחנו נכנס, זה לא יהיה בצדק. לכן הכעס מקודלק אצלנו כמידה שלילי, אבל ודאי שלפעמים חייבים את זה. מה זה חינוך? מה הכוונה?
אם ילדים עושים משהו לא נכון, אז הם רואים שאתה כועס. כי יכול להיות שאתה לא באמת כועס עם תוכתה, אתה מראה שאתה כועס,
כאילו, נכון. נכון מאוד. זה אותו עיקרון, שכאילו, מה זאת אומרת? יש פה דברים שאני, לא יכול להיות שאני אדיש כלפיהם, לא יכול להיות שאני נשאר שלב כשאני נחשף לתופעות כאלה. כן.
אומרים שכעס היא מידה שכל מיני גנם שותים בה, לא?
ברור. לא.
ככה זה נשמע.
לא, את צודקת. כתוב שמידת הכעס, כתוב הרבה דברים רעים על כעס, אבל זה על הכעס השלילי, לא על הכעס החיובי. אני רק אגיד לכם בסוגריים, שהרמח"ל במסילת ישרים כותב, שבאמת אין מקום לכעס בכלל. ואפילו בחינוך הוא קורא לזה כעס הפנים. כלומר, צחק אותה כועס. אבל הרב קוק חלק עליו. והרב קוק בשתי מקומות אומר, במחילה כבוד הרמח"ל, אני לא מבין למה כתבת את זה. ודאי שהכעס יש לו תפקיד. ודאי שיש מקומות שאדם חייב לכעוס. שוב, כי הכעס זה בעצם המחאה הפנימית הזאת, היא כלפי דברים לא טובים. אז הרב כותב לי מפורש.
אבל זה יכול להיות לבדוק.
ברור, חד משמעית. וזה עוד הבדל בין המידות הטובות לרעות, ובמידות הטובות לרוב, כמו שאמרתי, גם אותם אפשר לעדן. במידות הרעות באמת, יש לנו, לא יודע, נקרא זה יצר יותר גדול, וצריך לשים לב טוב טוב שזה לשם שמיים. למה אדם יכול להיות, כן, מידות מאוד רעות, וכל דבר איכשהו יסביר לעצמו למה זה לשם שמיים.
כי יש בזה איזשהו פשוט מקום שזה יכול מאוד לראות כפי חוץ, וואי, זה...
נכון. אבל את כבר מדברת, מה שאמרת נכון לגמרי מסכים, רק אני מדברת כבר על ההופעה של זה. אני מדבר עוד לפני שאדם עושה עם זה משהו, קודם כל מה הולך בלב. יש הרבה דברים בחיים שאנחנו, עוד פעם, הידיעה, זה קשה לעשות את זה. אתה לא אמורים לחוס בכלל, כן? את אומרת עוד משהו, גם אחרי שאדם כבר יש בו איזה כעס חיובי, עדיין תשים לב איך זה בא לידי ביטוי מבחינה מעשית עכשיו. נכון לגמרי. אותו דבר מידת הקנאה. קנאה זה דבר טוב או רע. רקב עצמות קינה, אומר הפסוק. קינה, זה אחד מהדברים שיכולים להוציא את האדם מן העולם. וברכבות קינה צופרים, אתה הרבה חוכמה. מה זה טוב או לא טוב? אתה לא. במידה, של המידה. אוקיי, וכן נענה כל המידות כולם. דרך אגב, ספר נפלא שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. ספר שנקרא אורחות צדיקים. זה ספר, מכירות אותו? ספר נפלא, כי יש לו שם איזה משהו כמו 20 מידות. והיופי בספר הזה שהוא כל מידה מראה מתי היא טובה, מתי היא רעה. אוקיי? כלומר, מתי משתמשים במידה הזאת לטובה, מתי לרעה, ומביא דוגמאות, ואז זה גם עוזר לנו ככה, מה שנקרא, להבין את מה שאמרתי בתור עיקרון, כאילו, איך זה נראה. אוקיי? ממש, דברים ממש ממש נפלאים ומתוקים. אורחות צדיקים זה אחד מהספרים שלא יודעים מי כתב אותם. זה אחד הראשונים. כלומר, תקופת הראשונים זה לפני 700-800 שנה, והרבה מאוד מחכמי ישראל סמכו עליו את הידיים. אבל לא יודעים, היום לפחות לא יודעים מי כתב אותו. אבל זה ספר נפלא, נפלא, נפלא. הוא מאוד קל גם כן, זה ממש, זה זורם, זה רץ, ממש ממליץ לכם. יפה. אז זה מה שנקרא, טיפה דיברנו על מידה טובה ורעה. אוקיי. עכשיו אנחנו ממשיך, אני חוזר לספר רגע, אשוב אל כוונתנו בחלקי הנפש. זה בסדר, יש שאלות או שנמשיך? מעולה. עכשיו הרב אומר יש חמש חלקים בנפש. החלק הזן זה בעצם ממנו, זה אני כבר במילים שלי רגע, זה בעצם החלק שבנפש שמפעיל את המערכות הביולוגיות בגוף. אמנם אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לפעולות הביולוגיות כאילו כפעולות של הגוף ולא של הנפש, אבל האמת היא שזה לא מדויק, כי אם הגוף מת, אז שום דבר לא קורה, נכון? כלומר, כל אותה חיות שהאדם זורם, שמערכת העיכול עובדת, מערכת העצבים, ראייה, שמיעה וכו', כן, כלומר, מה שהפעולות הכי פיזיות של הגוף עצמו, זה גם בעצם חלק של הנפש שדואג לזה, אומר הרמב״ם, זה נקרא חלק הזן, ממנו כוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה המותרות, המגדל, המוליד, הדומה, המבדיל הלכות עד שיפריש מה שאול להיזון בו ומה שאול לדחותו. הדברים הללו שבעה כוחות, ומי יפעלו, איך יפעלו, באלו איברים פעולתם יותר נראה ויותר גלויה, ומה מהם נמצא תמיד ומה יחלה מהם בזמן קצוב, וכולו קשור למערכת הרפואה ואין צורך בו. בשמונה פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות, פרק ראשון. אתם רואים, לא יודע, זה 4-5 פסקאות מההתחלה. אנחנו כולם עם הרב קוק, מה זאת אומרת? מהדורת הרב קוק. ריבלתי ברגע. במהדורה הזאת זה רש קפטה. טוב, כן, זה לא... בואו, בואו. איך? נו, בטח, לכל המשנה. זה הקדמה למסכת אבות. בטח, עובר משנה משנה, יש ספרים, בטח גם פה יש את זה. לא, הרבה לא לומדים את זה, אבל במסכת אבות יש הרבה שלומדים את כל המסכת עם הרמב"ם. דברים נפלאים. בקיצור, אתם רואות, יש לכם? חברים, יש לכם? יש זה כן, יש זה תמשיך, לזרום, כאילו מה... יש לכולם בכלל ספרים? סליחה לשאלה. מה? דף גם טוב, מצוין, העיקר שיהיה משהו. אני מציע לאלה שאין להם ספרים, אולי פשוט כל פעם צלמו איזה 2-3 עמודפים קדימה, ואז פשוט קדם. טוב, אם כן, אז החלק הזן, אומר הרמב״ם, חלק אחד של הנפש, בעצם אחראי על התפקוד, זה בעצם מה שהרפואה עוסקת, לא מעניין אותנו, אומר הרמב״ם, בהקשר שלנו. הלאה, החלק הבא זה חלק המרגיש, ממנו הכוחות החושים, מה שנקרא. כוחות החמישה מפורסמים אצל ההמון, הראייה, השמיעה, הטעם, הריח והמישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף ואין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות, נכון? כי שמיעה, טעם, ריח ו...
הרב, מה למדנו את זה כבר? לא, אני לא יודעת.
לא, אבל החמישה, לא יודע, אני שאלתי בתחילת השיעור. יש עדות, אני שאלתי דוק בהקלטה, אני שאלתי בתחילת השיעור. מה איתם? לא, אבל כל אחד מה עניינו גם?
לא, לא
כולם.
למה זה?
לא,
בחלק
המדמה.
המדמה. על הדמיון אני גם לא בטוח דיברנו. הבנתי. מעולה, מעולה. בסדר גמור. מעולה, מעולה. הלאה. אז אם כן, החלק השני הוא גם כן סוג של טכני. בסדר? זה בעצם החושים שלנו. ראייה, שמיעה, ריח, טעם וחוש המישוש, הכוונה זה המגע. אז לכן זה כל הגוף, כי כל מקום שנוגעים בו מרגישים. נכון? יפה מאוד. עכשיו אומר הרמב״ם, החלק המדמה. פה יש לך סוגיה מאוד מאוד חשובה, וזה קצת על הדמיון. המדמה זה בעצם הדמיון, והרמב״ם מלמד אותנו שהזיכרון הוא חלק מכוח הדמיון. מה זה החלק המדמה? הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים, אחר העלמה מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריד קצתם מקצתם. ולפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגן, דברים שלא השיגן כלל, ואי אפשר להשיגן. כמו שידמה אדם, ספינת ברזל רצה באוויר. ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון. וכאן טעו המדברים, המדברים זה כת פילוסופים ערבים, שהרמב״ם מדי פעם מתמודד איתם, הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטעייתם בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח ירכיב דברים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אומר הרמב״ם, הדמיון יש לו בעצם תפקיד שהוא בא לידי ביטוי בשני שלבים. השלב הראשון זה הזיכרון. כי מה אמרנו הכוח הקודם? הכוח הקודם, החלק המרגיש. מה זה בעצם החושים? החושים זה כמו הסנסורים שלנו. זה הדרך שלנו להיפגש עם המציאות.
רגע,
כי כל דבר שאנחנו פוגשים אותו במציאות, אנחנו פוגשים אותו דרך אחד החושים. או רואים אותו, או שומעים אותו, או טועמים אותו, או מריחים אותו, או נוגעים בו, או הכל ביחד. תחשבו שאם אדם לא רואה, לא שומע, לא מריח, לא טועם, לא נוגע בשום דבר, הוא מנותק מהכל. לא, יכול להיות שהוא חי בפני עצמו. הכוונה, אין לו קשר עם הסביבה שלו. זה דבר פשוט, כן? אין פה איזה חידוש גדול. הרבה משים לב. החושים זה הדרך שלנו בעצם לפגוש את המציאות. רק מה הבעיה? העיניים שלנו רואות משהו רק שהוא נמצא מול העיניים. למשל, אני אתכם דוגמה. עכשיו אני רוצה עם עיניים, אני לא רואה אתכם. עכשיו אני פותח, אני עוד פעם רואה אתכם. נכון? אין זיכרון. אין אפילו זיכרון קצר טווח בעיניים. קנה לשמיעה. מה שכרגע עושה רע שאני שומע. בשנייה שהוא מפסיק, או נגיד אני מתרחק ממנו, לא יודע מה, והוא נעלם לי מהתודעה. טוב, אז אם ככה, אז אנחנו, איך אפשר לחיות ככה? אנחנו לא, נגיד, סתם דוגמה. אדם בא מהחוץ, ראה שיש יום, נכנס רגע לחדר, הוא כבר לא יודע מה יש בחוץ, רגע, יום או לילה. הוא נכנס, כן, הוא הרגיש קור, קור או גשם, עכשיו אחרי 5 דקות הוא בא לצאת, איך הוא יודע מה ללבוש? הרי הוא כבר לא מרגיש את הקור והגשם, כי הוא בתוך בית חן, נניין. אי אפשר לתפקד ככה, כן? לכן, גם אני, נגיד אני רוצה לדעת אם מישהו נמצא פה, אז בשנייה שאני לא רואה אותו, אני כבר לא יודע אם הוא נמצא פה או לא. לכן, הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא ברא לנו מנגנון של דמיון, שבעצם הוא זוכר את מה שהחושים שלנו קלטו. אז אם אני רואה משהו, אוקיי? אז אני זוכר שהוא נמצא שם. תחשבו אם היינו באים לבית בלי זיכרון. לא נמצא את הידיים ואת הרגליים. איך אנחנו אומרים לדעת? איפה שמנו, לא יודע מה, צלחות, סכום, בגד, ולא יודע מה, פריט כזה או אחר בחיים שלנו. פשוט כל פעם זה לחפש את הכל מחדש. למה אנחנו לא עושים את זה? כי שמתי את המפתחות, נגיד, על איזשהו מתלה, ועכשיו אני זוכר את זה, למרות שאני כבר לא רואה את זה. וככה, אנחנו מתפקדים. איפה אנחנו מרגישים את זה חזק? אם למשל, פתאום ניכנס לבית שאנחנו לא מכירים, פתאום אנחנו לא מוצאים את הענת הרגליים. נכון? אתה פותח 1,000 מגירות בשביל לחפש פה. תחפשו פותחן במטבח שלא מכירים. שעה. בבית לוקח רק 0.5 שעה, כי אתה גם לא זוכר, כלומר זה פה, זה שם. אבל איך שהוא פחות חלקי, אתה יודע זה. בבית זה 0.5 שעה, בבית אחר זה לפחות שעה. איפה אתה מתחיל בכלל? מאיפה שאתה שם את זה מושג, איפה שמו את זה? או גפרורים, זה שעתיים. מה? כן, אבל גם ההיגיון הוא בנוי על זה שבעצם את צודקת, כן?
אולי שימו גם בגיר שהנעריים.
רוצים
לתחפש שם.
ואם
ישימו, אז תגיד
לך לזה,
מה?
ואתה מקורא רק מהנעליים. כן,
איך
יודעת
איפה מגיע
את הנעליים, אבל?
לא שאני חפש את המגיע של
הנעליים. את לא יודעת איפה מגיע את הנעליים, לא את הנעליים.
אני לא חפש
את
המגיע של הנעליים כל פעם. אני כל פעם מסתכל בכל המגירות במטבח, כאילו יש לי היגיון.
בסדר, אז אוקיי, אבל בבית שלך, את פותחת ישר מגירה ספציפית, נכון? למרות שיש אולי 20 מגירות, כי את זוכרת, איפה שם? אוקיי, בבית אחר, זה לפסוח את כל ה-20. לא, אני בא לומר על עיקרון, זה לא משהו פשוט מאוד, לא אמרתי משהו מסובך. שהחושים שלנו, כל הערך שלהם מתחיל מזה שגם אנחנו זוכרים אותם. דרך אגב, יש את זה גם במצלמה, אתם יודעים, הרי שיש עדשה במצלמה, העדשה היא לא קולטת את ה... היא לא זוכרת את זה, נכון? יש עדשה, וחוץ מזה, יש כרטיס זיכרון. שמתם לזה פעם? זה שני דברים שונים, העדשה... מפגישה את ה... איך נקרא לזה? פוגש את התמונה, הכרטיס זיכרון, שומר עליה. אז אם כן, החלק הראשון של הדמיון זה לזכור. וזה שעכשיו, תכף דוגמה, אדם נגיד רעב, הוא יכול להגיד, וואי, בא לי צ'יפס, בא לי לאכול לחף שניצל, וואי, אני מת מצמה, בא לי לשתות עכשיו, לא יודע מה, קוקה קולה או מים, איך זה עובד? איך יכול להיות? אתה לא רואה עכשיו מים, איך אתה צמא למים? כי אני זוכר, שנייה, חברים, כי אני זוכר את הפעם שעברה שהייתי צמא ושתיתי מים, וזו החוויה מאוד טובה ונעימה. אז בגלל זה אני צמא עוד פעם במים. שמתם לב שאי אפשר להיות צמא למשקה שלא מכירים? אם יש עכשיו, אני אומר לכם שיש משקה חדש, בטעם חדש. משקה שקוראים לו... מה?
קוקה קולה
עם קפה. כן, אבל זה דברים שאנחנו מכירים. סלייט. בסדר, ספרייט, סלייט, אוקיי? יפה מאוד. עכשיו, הבן אדם הכי צמא בעולם, אתה אומר לו, אתה רוצה לשתות... הוא לא יודע מה זה, זה לא מתכתב עם שום דבר שהוא מכיר.
אבל זה כן מתכתב, כי זה נוזל. הוא צמא.
אולי זה נוזל מלוח. אולי זה נוזל מגיל.
הוא לא
שמה
את זה, אבל הוא
לא שמה את זה. הבנו, הבנו. לא, עוד לא הגענו לדמיון. רגע, אני קודם כל אומר זיכרון. אני אדבר בזיכרון. בקיצור, הבנו את הנקודה, חבר'ה, נושא תקדם. אני אומר, הזיכרון זה בעצם כמו כרטיס זיכרון. כל מה שאנחנו רואים, שומעים, מריחים, טועמים, נוגעים, בסדר? גם החושים, דרך אגב, איך אני יודע ששולחן קשה, קיר הוא קשה, כדור הוא רך, נכון? גם הדברים האלה. הרי אני עכשיו נוגע בשולחן הוא קשה, אבל כשאני לא נוגע בו, היום, איפה אני יודע אם זה קשה או לא? כי אני זוכר. אני זוכר שזה קשה. דרך אגב, איפה רואים את זה בצורה מאוד יפה? שילדים מאוד מאוד קטנים, יש המון דברים שהם עושים, כי אין להם זיכרון טוב. למשל, תינוק שזוחל, נגיד יש מדרגה בבית, תינוק זחל, בום, נפל במדרגה, חטף מכה, בכה. אחרי דקה הוא יכול ליפול עוד פעם. הוא לא זוכר את זה. אין לו עדיין את הפונקציה הזאת. 20 פעם הוא יזחל והוא ייפול את המדרגה הזאת. אבל אדם טיפה, ילד אפילו טיפה יותר גדול, מיד זוכר. איך אנחנו יודעים להיזהר מהמון דברים, מסכין, מאש, כל הדברים האלה? למדנו בדרך הקשה, נכון? פעם ראשונה נחתכנו, פעם שנייה נכוונו, פעם שלישית חטפנו איזה מכה, פעם רביעית לא נזהרנו ממשהו. לאט לאט אנחנו לומדים, נכון? אנחנו זוכרים, זוכרים מה גרם לנו חוויה נעימה, מה גרם לנו חוויה וכו'. יפה מאוד. אבל אומר הרמב"ם, מעל הזיכרון יש את הדמיון. והדמיון זה עוד צעד אחד, כי הזיכרון הוא כאילו פסיבי. מה שראיתי, שמעתי, הרחתי, נגעתי, מיששתי, טעמתי, זה מה שהזיכרון זוכר. בסדר? אבל הדמיון יש לו עוד פונקציה, והוא יכול כאילו להמציא חוויה חדשה. הוא יכול להרכיב דבר מדבר. ניקח דוגמה פשוטה, ראיתי ציפור, ראיתי כלב, אני יכול לדמיין כלב עם כנפיים. למרות שאין דבר כזה כלב עם כנפיים. נכון? עוד מעט נראה שזה לא פשוט. זה סוגיה מאוד לא פשוטה. אני יכול לדמיין כלב עם כנפיים, נכון? הנה עובדה, לא יודע, מתנו לי דף, אני אצייר את זה, או אני אפילו יכול לעצום עיניים ולדמיין את זה. אבל איך יכול להיות? הרי בחיים לא ראיתי דבר כזה. כי הדמיון לוקח שני דברים ומרכיב אותם ביחד. אותו דבר גם בשמיעה. כן, אנשים, למשל, איך אנשים מוזיקאים מלחינים, הם מכירים תווי, או כל אדם, לא משנה, אבל ביקר, כן? הם מכירים המון צלילים, המון דברים, ואז מתחילים להמציא יצירה חדשה, אבל תמיד זה כמו יש מיש, זה תמיד מבוסס על צלילים וקולות ששמעתי, ועכשיו אני מרכיב את זה כאילו בצורה חדשה. מה את אומרת?
לפי ההגדרה הזאת, כאילו, מדהים. אז זה ככה, אבל אי אפשר לדמיין שום דבר שהוא... בחיים לא ראיתי אותו, כאילו...
נכון מאוד.
אי אפשר גם...
לא, עוד פעם, רק ככה. כלב עם כנפיים לא ראית אף פעם בחיים. לא, בטח שאפשר.
לא, נגיד, את לא יכולה לדמיין חוש שלא קיים, נגיד, את יכולה כאילו להרבה...
צבע שלא קיים במציאות, אי אפשר לדמיין אותו, נכון.
אבל נגיד...
אבל רק...
רגע, שנייה, 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 שנייה. מה? דמיונות של? איך נראה דמיון של משיח? איך אפשר לדמיין את המשיח? מה זה איך הוא נראה? שיער לבן או שחור? איזה שיער יש לו? איך הוא מדמיין את הקדוש ברוך הוא? איך נראה הציור הזה? אם ניתן לילד לצייר את הקדוש ברוך הוא, קודם כל לדעתי רוב הילדים לא יציירו. כן, מישהו פעם ציירה את אלוקים? אבל מה? צייר? איך? דווקא ילדים לא מדמיינים את אלוקים בדרך כלל, אבל גם אם הוא ידמיין, אז מה הוא יראה לנגד עיניו? משהו שהוא רב, הוא חושב שזה זה. נכון, אי אפשר. בקיצור, הבנתי את הנקודה, שימו לב, שנייה. הדמיון לוקח את כל, תחשבו עכשיו כמה רשמים יש לנו. הרי בחיים שלנו אנחנו נחשפים לאין סוף מראות, קולות, צלילים, ריחות וכל הדברים האלה, ועכשיו כל זה, זה כמו איזה ארגז כלים שנייה, שנייה. בואו, תראו איתנו, תראו איתנו. כל הרשמים שראינו בחיים, תחשבו כמה זה, זה אין סוף פריטים שהדמיון עכשיו יכול לשחק איתם מה שהוא רוצה. להרכיב את כולם עם כולם וליצור אלף ואחד דברים שלא קיימים במציאות. או לכאורה. למה לכאורה? כי מה זאת אומרת אפשרי? זה שאני מדמיין כלב עם כנפיים, איך זה בדיוק הופך את זה לאפשרי?
אז כמו שדמיינו פעם להכין קצת אדם, וכאילו הצליחו ליצור רובוט כזה, כאילו הצליחו, עצם זה שכאילו דמיינת משהו, וגם לך, כאילו ליצור מציאות, כאילו פעם לא האמינו שיהיה רובוט. היום יש כאילו מכונה שעושה הכל, כאילו...
אני אגיד מה שאת אומרת רגע עוד רגע בצורה טיפה שונה, בסדר? זה נכון מה שאת אומרת. אני אומר קודם כל, זה להבין מה זה דמיון. עכשיו שאלה? עכשיו, לא נגיד שאלה, אלא הדמיון הזה עכשיו זה כוח, מה שנקרא, אי אפשר איתו, אי אפשר בלעדה. הדמיון יכול להוציא את אדם מהדעת, ואדם יכול, מה שנקרא, לחיות בדמיונות, מה שנקרא, ולהמציא אלף ואחד דברים, ולדמיין אלף ואחד דברים, ופשוט, איך אומרים, לא איתנו. הוא לא איתנו, חי באיזשהו עולם עזוי, בסדר, מנותק לגמרי מהמציאות. מצד שני, למה כזו בעצם ברא לנו את הדמיון? מלכתחילה. מה הדבר שהדמיון מאפשר לנו? יצירתיות, מעוף, נכון. הוא מאפשר לנו לדמיין מציאות שונה ממה שקיים, וממילא, כאילו, לצייר אותה מול העיניים, ולחתור, ליישם אותה. אז כלב בכנפיים אולי אנחנו לא נעשה, אבל אם תשימו לב, רוב התכנונים שאנחנו עושים למשל, אדם קם בבוקר, נגיד, מתכנן יום שלם, הרבה פעמים הוא מריץ בראש, טוב, אני אכנס לתחנה, טוב, אני ארד מהאוטובוס, טוב, אני אכנס לשם, טוב, אני אכנס למידה, אני אלך לחנות, אני אחזור. כלומר, הדמיון מאפשר לנו לתכנן קדימה, כי הרי הזיכרון הוא רק על העבר, הזיכרון הוא רק מאפשר לנו לזכור את מה שכבר ראינו ועשינו. הדמיון פותח לנו אופק לעתיד, זה גם בדיוק הסכנה בו, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מושכלת. כל ההמצאות שיש בעולם הומצאו בזכות הדמיון, כי מישהו דמיין משהו שלא קיים, בסדר? נגיד יש לו איזה בעיה מסוימת ואז הוא מנסה לחשוב מה יכול לפתור את זה, ונגיד הוא חושב על איזה משהו, אבל הוא צריך גם לדמיין, טוב, איך זה נראה? ואז אחרי שהוא דמיין את זה, אז הוא התחיל לחשוב, טוב, איך באמת נעציר דבר כזה? ובאמת, הוא הצליח לייצר דבר כזה. אז הדמיון הוא קריטי. בלי הדמיון אנחנו לא יכולים כאילו להתקדם לשום מקום. גם מבחינה מוסרית זה ככה. הרבה פעמים אדם אומר לעצמו, טוב, אני מגיד, נגיד, אדם כל פעם שמבקשים ממנו טובה, הוא, נגיד, לא יודע מה, מתכווץ ומתחמק, בסדר? זה התגובה האינסטינקטיבית שהוא מכיר. עכשיו הוא החליט שהוא רוצה להשתנות, אוקיי? אז הוא מדמיין איך אני מגיב בפעם הבאה שיעשו לי את זה. פעם הבאה שיבקשו ממני משהו, איך זה ייראה. וכשהוא מדמיין את זה, ומדמיין את זה טוב, אז בפעם הבאה הוא גם יגיב ככה. כלומר, הדמיון אפשר לו להציב תגובה אחרת ממה שהוא רגיל בדרך כלל. אז זה לא רק במובן, כמו שאמרתי, לא יודע מה, טכנולוגי ותכנון, גם מבחינה רוחנית ומוסרית. כן, הדמיונות עוזרים לנו להתקדם בחיים, להציב את היעדים הבאים.
הרב, יש לי דמיונות שמה שקראת קצת מחשבות, כאילו שאני לא באמת רואה ציור שלהם, כאילו, אני לא מדמיינת איך מחר אני לא אעשה שיעור, או כאילו, איך התחנה, אלא אני כאילו...
אז יש מחשבה ויש דמיון, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, תראה מה הקשר ביניהם. דמיון באופן פשוט זה משהו מוחשי. בסדר? אם את חושבת על משהו זה מחשבה. דמיון זה לראות בעיניים. אני מדמיין את עצמי, לא יודע מה. אדם נגיד, הדוגמה הכי זה, לא יודע מה, יש לו איזה רעיון עבודה מסוים או רעיון קבלה או איזה שיחה שהיא מאוד חשובה לו, הרבה פעמים הוא ידמיין אותה. איך הוא מתיישב, מה הוא יגיד, איזה מקום בנפש הוא יהיה, כמה הוא יהיה רגוע, מה הוא יעשה אם ישאלו אותו ככה, הוא ממש נקרא, הוא משחזר את זה. כן, הוא ממש מדמיין את זה, וזה עוזר לו אחרי זה להתנהג ככה. אז זה החלק החשוב של הדמיון. אבל עכשיו הרמב״ם, אתם יודעים, בואו נעשה ככה. יש לנו 9 דקות, אז אני אגיד פה זה משהו שנגזר מזה, ונמשיך אחרי זה. מה? אז 10 לי, לא? מ-5, אז 10 ל-6. נכון? לגמרי.
מרבע ל-5?
לא, השיעור הוא ב-5, חבר'ה.
נכון, ב-5,
אמרת לכם. אמרתי לכם, השיעור הוא ב-5, לא ברבע ל-5. אני יודע, אבל זה... כבר שנתיים רשום רבע ל-5, והשיעור הזה הוא ב-5. מה שאומרים לא צריך להאמין לכל מה שכתוב. אוקיי? לא, אני אומר שתדעו את זה, כי לא סתם תחכו. כאילו, תדעו, השיעור הוא בסדר? 5-5, כדי שב-5 נתחיל ממש. אני רוצה לכמה דקות, למרות שעוד לא גמרנו אפילו את הקטע על מה שהרמב״ם אומר פה על המידע, אבל בכל זאת לדבר על משהו. לא, סליחה, זה אחרי המידע, אבל אני כן עובר לזה עכשיו. בקיצור, עד כאן הבנו, הדמיון לוקח את כל מה שיש לנו בראש ומרכיב דברים ודברים. עכשיו אשר אומר הרמב״ם, בואו ממשיך, וכאן טעו המדברים טעות מגונה גדולה, שהם חשבו שכל מדומה אפשרי. כלומר, הם טענו שעצם העובדה שאתה יכול לדמיין משהו, סימן שהוא קיים במציאות. כל דבר שאתה יכול לדמיין, אז הוא מחויב, הוא אפשרי. כי אם הוא לא היה אפשרי, אז הוא לא היה קיים. והרמב״ם אומר שזה, כמו שאמרנו, טעות מאוד מאוד גדולה, כי זה דבר שהוא לא הגיוני. אז איפה שורש המחלוקת בין הרמב״ם לכת המדברים? האם הדמיון כפוף להיגיון? אוקיי? כי עכשיו, לא, זה המחלוקת. לפי הרמב״ם, ההיגיון חייב להיות כפוף להיגיון, ולפי המדברים, לא. ההיגיון כפוף לדמיון. כלומר, אם דמיינתי, למשל, תבוא תגיד, אבל זה לא הגיוני שכלב יעוף בשמיים. הוא אומר לך, בטח זה הגיוני. למה זה הגיוני? כי אם אני מדמיין את זה, אז זה הופך להגיוני. והוא אומר, הפוך. אם זה לא הגיוני, אז זה דמיון, אבל זה לא באמת במציאות. זה שאלה, מי כפוף למי? הדמיון להיגיון או ההיגיון לדמיון?
איזה ביסוס יש לה?
יפה מאוד. שלהם. מאיפה זה בכלל מתחיל? למה שבאדם יחשוב שמשהו מדמיין זה אמיתי? כי יש לדמיון כוח מאוד מאוד חזק. הוא משפיע על הרגש שלנו. כשאדם מדמיין משהו, אוקיי, בחוויה שלנו אנחנו יכולים להגיע למצב שאני ממש מרגיש את זה. אתם יודעים שאדם יכול להיות במדבר. אם הוא מדמיין חזק עכשיו שהוא נמצא באנטרטיקה, יהיה לו קר. ואם אדם נמצא במקום קר והוא מדמיין שהוא במדבר לוהט, הגוף יתחיל להזיע, למרות שאובייקטיבית כפו פה. הכוח החזק של הדמיון זה שהוא מאוד מאוד מוחשי. אם אדם ממש מדמיין משהו, הוא ממש מרגיש את זה. אדם שמדמיין, למשל, תכן דוגמה פשוטה, אדם שמדמיין, הוא מתגעגע לאיזה מישהו שהרבה זמן הוא כבר לא ראה אותו, בסדר? ועכשיו עוד מעט הוא מגיע, והוא ממש מדמיין את זה, אז המון רגשות כבר מציפים אותו באותו רגע, למרות שעוד לא פגשת אותו, אתה רק בדרך, אתה לא יודע מה. וקרוב משפחה שהרבה זמן לא ראית, ואתה הולך לפגוש אותו בנמל התעופה, וכו וכו. אדם, אם הוא מדמיין, הנה, אני מדמיין איך הוא מגיע, ואיך לא יודע מה. המון רגשות צפים, למרות שהוא עוד לא הגיע. דרך אגב, גם חדים אותו דבר. אדם, הרי רוב הפחדים זה דמיונות, אם תחשבו על זה רגע. נכון? למה אדם פחד? לא למצבים שאנשים מפחדים. אדם הולך ברחוב, בחושך הוא מפחד. ממה אתה מפחד? זה רחוב רגיל, באמצע העיר. למה אתה מפחד? אתה מתחיל לדמיין כל מיני דברים שאולי עלולים להיות. ומרוב שאתה הופך את זה למוחשי, הגוף מתחיל להגיב. יש אדרנלין, יש דריכות, כן? הגוף ממש מגיב, כאילו האיום נמצא פה לפנינו.
אני לא יודעת כמה, כאילו, זאת השאלה שאני חושבת, אני לא ממש רואה את המחבל מגיע, אני פשוט כאילו מדמיינת את המשפט שעכשיו
בכלל להגיע. אותו דבר. זה לא משנה, זה אותו עיקרון. הרעיון הוא שאני מדמיין משהו שלא קיים, והוא כל כך חזק שאני רואה את זה. אני ממש מגיב לזה כבר. ממש מגיב לזה. פחד זה דוגמה נפלאה. עכשיו תבינו, בעצם סתם, מה יוצא מזה? שרוב הפחדים הם סתם. יש משהו אחר מפחד. יש מה שנקרא זהירות.
למה סתם?
רגע, שנייה. זהירות. זהירות זה דבר הגיוני. למה סתם?
אני מפחדת ואני נזהרת. אני גם נזהרת.
הפחד גורם לזהירות, אבל אפשר להזהר גם בלי לפחד. הפחד זה כבר האובר. זה כבר, אני מרגיש את זה פה. זה כבר, רודפים אחריי כבר.
אני מפחדת שמישהו ידקור אותי, אבל אני נזהרת.
למה שתפחדי שמישהו ידקור אותי? איפה? באמת? איפה קורה ש... איפה דוקרים אנשים? בשער שכם.
אוקיי.
מתי הלך לאחרונה בשער שכם? מאיפה את גרה? אוקיי, איפה? באיזה רובע?
לא,
ברוב הנוצרים. את עובדת בשער שכם? בסדר, פה באמת. ברור, אבל זה זהירות, כי פה באמת עוקרים. לא, 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 זהירות עצמה זה פחד במינון הנכון. עכשיו, למה זה לא דמיונות סתם? לא, לא, אבל פה זה פחד מוצדק, כי זה קרה פה. זה לא לא קרה. אם אני הולך במדרכה, הכל מדרכות שבורות, וואלה, בלוקים, זה ברדק חבל לך הזמן. זה לא שאני מפחד ליפול, מה זאת אומרת? יש לו מכשולים. זה לא דמיינתי משהו, זה פה. ברור שאיפה שיש סכנה, אז ברור שאדם צריך להיזהר. אבל אני מדבר על פחדים שבאמת לא קיים במציאות. שאדם מאוד הגיוני, לפני סרטים, בוא נדבר על המציאות. על המציאות. הסיכוי, אתה יודע מה, יש לי דוגמה. אתה יודע, יש לי משפחה שהם מתנחלים באזור גוש דן. בנו שם יחזות. חזקים, אתם יודעים, רמת גן, גבעת שמואל, פתח תקווה וכו'. מאוד קשה להם להגיע לאלי. אוקיי? מאוד מלחיץ אותם. למרות שאלי פתח תקווה זה כולה חצי שנזיה. כן? ועד אריאל זה עוד בכלל לא זה, אז יש משהו כמו פחות או יותר, אם אתה מאמין שאתה מכירה, לא משנה, צומת רחלים עד אלי, 5 דקות נוסעים על כביש עם ערבים. וגם זה כביש די ראשי, וגם אין המון ערבים בזה. מתים מפחד. באמת, כאילו, ברמה של פעם באים פעם זה אירוע, בקיצור. עכשיו פעם אמרתי לאחד מהם, אתה יודע, הרבה יותר מסוכן לנסוע בנתיבי אלון מאשר לנסוע בכביש 60. או בכלל, הסיכוי, כן, ההסתברות. כמה אנשים, בוא נלך עליהם, מה הגרוע? מה יכול לקרות? מה? בוא נלך על הכי חמור. ירי על רכב. בסדר? נכון מפחיד? נכון. אמרתי לו, כמה אנשים בשנה ממוצעת, ב10 שנים האחרונות, כמה יהודים נהרגו מפיגועים במדינת ישראל? אתם יודעים מה הממוצע? בין 10-15 לשנה. לשנה, ודרך אגב זה כולל חיילים ושוטרים, שלרוב הם יותר יעד אפילו. אבל בואו נדבר גם לרגילים. ב10 שנים האחרונות, הממוצע השנתי, 10-15 נרצחים מפיגועי, מה שנקרא, טרור, איבה וכדומה. כמה בשנה נהרגים בתאונות דרכים? 350 בממוצע שנה. כלומר זה פי 35. זה מה זה? זה 3,500%, לא? 350%. לא, 3,500%, נכון? זה לא פרופורציונלי. מחר ואני שואל אותו את הבן אדם, תגיד לי, שאתה עולה על הכביש, אתה מת מפחד? כולנו נזהרים בכביש. אני שואל אותו, אבל אתה פחד? אבל 350 איש נהרגים במדינת ישראל מתאונות דרכים. לא, אני בא לומר שזה לא עניין של היגיון, זה עניין של פחד. כי כמה שאדם נוסע הרבה על הכביש, אז הוא רגיל. כמה שהוא רגיל, אז ממילא מה הדמיון הספונטני? שהכל יהיה בסדר, ולא שיקרה משהו. אבל כשהוא מגיע לאזור שהוא לא מכיר, הדמיון מיד רץ למה? לתרחיש הגרוע מכל. למרות שזה לא כפוף להיגיון. למה זה כן כפוף למקום שאני מכיר? כי מי שנוסע הרבה בכביש יהודה ושומרון, אז הוא כבר מפסיק לפחד. כי מרוב הרבה פעמים שהוא נסע, אז הוא דווקא התרגל שכבר הוא פוגש את המציאות שלא קורה
שום דבר. גם כשנגיד סתם הוא בגר בדרום, כבר סבבה מאז שהוא נולד. כשהוא נגיע לכביש בין אלעד מעיין מרדכי לשדרות, הוא אין לי טיפה את הרדיו. למה? כי יכול להיות צבע אדום. אתה מתכונן את זה.
אבל זה זהירות, זה לא פחד.
אז גם פה, בציר 60, כשאני אכנס לציר, אני אוטומטית אסע יותר בערנות.
מעולה, אני לא דיברתי על ערנות, דיברתי על פחד.
הגיוני שצריך להיות יותר בזהירות,
ואתה פחד ירוד?
לא, אני אומר, פחד, עוד פעם, פחד וזהירות זה אותו דבר. זהירות זה, נקרא זה הפחד בצורה הנכונה שלו, והפחד זה כבר ההצלחה, העובד.
אבל
בסדר, אתה נדע מלבול,
אבל אתה גם מפחד שאתה תיפול, שתקרה מצב שלא אתה
תיפול. זה נקרא זהירות, עוד פעם, זה פחד בטח, נו, כי המכשול פה. אני לא מדמיין משהו שלא קיים, המכשול פה.
נכון, אבל אני יכולה להגיד זהיר.
אבל אם אדם הולך ברחוב, תכף דוגמה נוספת, בסדר? לא יודע מה, אדם... קיצור, נו, זה יש הרבה מקרים. הדמיון ממציא לנו דברים שלא קיימים, גם אין סיבה, גם הסטטיסטיקה, הסבירות שזה יקרה גם יכולה להיות מאוד קטנה. אבל אם אני מדמיין את זה ורואה את זה מול העיניים, זה הופך להיות התרחיש שהולך לקרות עוד כמה דקות. בהרבה דברים זה ככה. לכן תדעו שרוב הפעמים שאנשים מפחדים, זה בגלל דמיון, שלא כפוף להיגיון. אני כל זה אני אמרתי רק בשביל לדבר על, לא זוכר מי שאלה פה, ששאלה מה היגיון בכלל? הקטע מדברים הזאת, נכון? למה הם טענו שמהרגע שאני מדמיין משהו, אז זה סימן שהוא קיים, וממילא זה הופך להיגיוני. הרי לכאורה היגיון מעל הדמיון, לא, כי בחוויה אתה מדמיין משהו כל כך חזק, אתה מגיב לזה, כמו שאמרתי, האישיות שלנו מגיבה לזה, כאילו זה כאן, זה כאילו זה פה. אז כמו שאני מחזיק את השולחן עכשיו, ואני אומר לעצמי, למה השולחן קיים? או, כן, כי אני מרגיש אותו. אז למה אם אני מרגיש אותו בדמיון, זה נקרא שהוא לא קיים. הוא קיים באותה מידה, כי זה חזק מאוד. אבל פה גם נמצא נקודת התורפה של הדמיון. כי הוא נותן לנו תחושות מאוד עוצמתיות על דברים שלא קיימים בכלל. זה נכון לגבי פחד, זה נכון מאוד הרבה מאוד דברים בחיים. וזה בעזרת השם אנחנו קצת נרחיב, כי זה גם קשור קצת לתרבות שמקיפה אותנו. כי התרבות המערבית היא מאוד מאוד חזקה בדמיון. אוקיי? היא מזמן כבר איבדה את ההיגיון והשכל, והיא סוגלת לדמיון. בהקשר הזה היא מאוד דומה לקטע מדברים. כמה שהמדברים פה זה נראה הזוי, שבוע הבא אני אראה לכם, לא שבוע הבא, עוד שבועיים, נכון? שבוע הבא אתם לא פה.
זה
קבר
אחר.
קבר אחר. אז עוד שבועיים, בסדר? אנחנו נדבר על זה, איפה אנחנו פוגשים את קטע מדברים, ואולי, אולי, נגלה שאנחנו קצת כאלה. לא אמרתי את זה? אני יכחיש אם מישהו תגיד שאמרתי את זה, אבל תדעו שזה, כן. כן, בטח, חלומות זה דמיון, לא? חזל אומרים, צריך להזדהם עוד מחלומות, נכון? אין חלום בלי, נו, בלי דברים בטלים, חזל אומרים.
אוקיי, ואם אני מדמיין משהו שיכול להיות שלכם,
זה לא משהו... לא, זה קשור לשאלה למה לדמיין אותו, עוד פעם. אם את מדמיינת כי עכשיו זה משרת איזה מטרה, את באה לערוך איזה אירוע, את מדמיינת בראש איך זה נראה, ועכשיו את עושה את זה. מצוין, זה השימוש הטוב בדמיון. כל המה? כשאנחנו נראה את הכל אז נבין יותר למה זה קשור. בסדר? אמרנו, הוא טוב ולא טוב. תלוי איך משתמשים לו. תלוי איזה דמיונות, יש גם דמיונות שלא, לנצח הם לא אמיתיים. אדם מדמיין שמישהו מת, הוא מדמיין אותו שהוא חי. איך זה אמיתי? לא הבנתי, אבל בסדר, בואו שבוע הבא נחיל בזה, כן? מחשבה יוצרת מציאות, זה קצת קשור לזה, אבל זה מחשבה, לא דמיון. כלומר, אנחנו נראה שהדמיון, יש מחשבה, ואז דמיון, ואז רגש, ואז מעשה. הדמיון הוא אחד מהנקודות שמחברות בין השכל לרגש. אבל עוד לא הגענו לשכל, אז אחרי שנגמור את כל החלקים, נראה איך הם מתחברים ביחד. חזק וברור, כן.